ברוכות הבאות וברוכים הבאים למוצאות בלנס. אני גל.
ואני מאיה.
מוצאות בלנס הוא פודקאסט הבית של House of Balance, קהילה שמטרתה לעזור לנשים ובכלל, למצוא את האיזון בתוך החיים האינטנסיביים שלנו. נשמח לראות אתכן גם באירועים שאנחנו מקיימות מחוץ למרחב הדיגיטלי. את כל הפרטים ניתן למצוא בעמוד האינסטגרם שלנו. העונה השנייה שלנו קדושה בשיחות מעמיקות עם נושאים שאתן המאזינות ביקשתן, אורחים ואורחות חדשות ודברים שלא חשבנו אפילו שיקרו בעונה הראשונה. הולך להיות מעניין, מעשיר ומרגש, מזמינות אתכן לעקוב ולהישאר מעודכנות. היום בפרק אנחנו מארחות את בר גרין, פסיכותרפיסטית אינטגרטיבית ומומחית לטיפול בחרדות, מאמנת הוליסטית ומתמחה במערכות יחסים. בר התארחה אצלנו גם בעונה הקודמת, והיא הייתה אחד הפרקים המוצלחים והמואזנים ביותר שלנו, ואתן, המאזינות שלנו, ביקשתן שהיא תחזור שוב. אז אנחנו מקשיבות לכן ועשינו זאת, אז תהנו מהפרק. אז שלום לבר גרין.
היי בר, איזה כיף שאת פה.
איזה כיף.
וואי, אנחנו הכי מתרגשות. הפרק הקודם היה פשוט מדהים, וקיבלנו עליו כל כך הרבה תגובות, אז איזה כיף שאת פה איתנו היום.
איזה כיף, נסיכות שאתם.
אנחנו יכולות עלייך, אבל אנחנו יכולות גם להמשיך להחמיא לך שעה. יש לנו כל כך הרבה דברים חשובים לדבר עליהם.
יאללה, יאללה, יאללה.
אבל אמרנו שלפני זה, בפעם הקודמת, באמת הייתה לנו שיחה מעולה, אבל לא כל כך התעמקנו בסיפור שלך, האישי, שהוא מאוד מעניין, אז חשבנו שאולי נפתח בזה הפעם.
סבבה, אז טוב, אני אתחיל מהיום. היום אני בת 33, אני פסיכותרפיסטית ומאמנת, אני אימא לשתי תאומות קטנטנות, ובעצם אני מנהלת קליניקה פרטית, שתחומי ההתמחות שלה הם בעצם גם כל מה שקשור בעולם החרדות, טראומות, מחשבות תורדניות, דיכאון, וגם מערכות יחסים, בגלל שמהניסיון הרב בקליניקה אני מוצאת ששני התחומים האלה מתממשקים בהרבה מאוד מקרים. אז בעצם ככה אני רגע אספר שמבחינת הקריירה שלי הייתי בכיוון אחר לחלוטין. אני בכלל עשיתי תואר בבינתחומי במשפטים ומנהל עסקים. לא קשור.
זה היה הכי מפתיע כשסיפרת את זה.
נכון, זה פרט מפתיע. ובעצם בשנה האחרונה לתואר, זה תואר של 4 שנים, ואחרי זה צריך גם לעשות התמחות. בשנה האחרונה לתואר, סביב ככה סגירת ההתמחות, בעצם התחלתי לחוות לראשונה בחיי התקפי חרדה. בפעם הראשונה חוויתי התקף חרדה, וכמובן בזמנו לא ידעתי שמדובר בהתקף חרדה, כי בכלל לא חושבת שאולי שמעתי את הביטוי הזה, אבל אף פעם לא ייחסתי לו חשיבות. חוויתי התקף חרדה וממש חשבתי שאני מאבדת את זה. כאילו, תמיד ידעתי איך אני חווה קושי נפשי. ידעתי שזה בא לידי ביטוי אצלי ישר במערכת העיכול. ישר שאני במצוקה נפשית או רגשית, אז אני חווה בחילה. ונגיד, יכולה אפילו, נגיד, להקיא או להרגיש שאני צריכה, סליחה, לשלשל. אבל מה שחוויתי באותו מקרה היה שונה לחלוטין מכל מה שהכרתי. זאת אומרת, פתאום רעידות וסחרחורות וממש כזה כמו זצים כאלה בראש, וממש הרגשתי שאני מאבדת את השפיות. זאת הייתה התחושה. ואז אחרי כמה זמן זה נרגע, הבנתי שזה כנראה קשור לנפש. לא יודעת איך, פשוט הבנתי. וחשבתי שזה מאחוריי. אבל לא. ואז התחילה לקחה סריה של תקפי חרדה, ממש אחד אחרי השני ברמה יומיומית, משתקים, מבעיתים, פשוט לגמרי הוציאו אותי מכלל תפקוד. למזלי באותה תקופה הייתה מין חופשת סמסטר, לא זוכרת בכלל מה זה היה, אז יכולתי רגע לנסות לחקור מה קורה לי, כי פשוט לא הצלחתי לתפקד. זו הייתה תקופה שבזמנו גרתי לבד, ואז החלטתי לחזור לגור אצל ההורים שלי. פשוט הייתי ברמת הסיעודית בחוויה שלי. ופשוט ממש הייתי צריכה את אימא שלי לידי, וכל הזמן ההקאות והשלשולים, והתחושה הזאת שמשהו לא בסדר, ובעצם אי אפשר לחשוב בבהירות, והתקפי בכי מתפרצים, ומין חוויה כזאת של ייאוש, שככה פשוט אני לא רוצה לחיות את החיים. וואי, זה כאילו מעלה בי. וכזה ממש מין שאלה כזאת של, מה ככה זה? ככה זה הולך להיות? כאילו, מה קרה לי? כאילו, הייתי בן אדם אחר, פתאום בום. וכזה ממש התחושה הזאת שאני ממש מפחדת מהמוח של עצמי, כאילו, מה קורה? עכשיו, אז לא ידעתי בדיוק, שוב, לא ידעתי שזה התקפי חרדה, לא ידעתי מה המשמעות. ניסיתי ככה ללכת לפגישה עם פסיכולוג, הרגשתי שזה ממש מייאש אותי עוד יותר, והלכתי רגע להיפגש עם פסיכיאטרית, מה שנקרא לקבל איזשהו אוקיי, שהכל תקין ושאני לא אובדנית, כי זה היה הפחד שלי, כאילו, אז בתקופה שהייתי ממש חסרת ידע, והיא אמרה לי, לא, הכל בסדר, את לא אובדנית, את בסך הכל חווה התקפי חרדה, וביי. אם את רוצה, אפשר לתת לך איזה מרשם. עכשיו, כן, הפרצוף הוא בגלל שכשבן אדם מגיע ואין לו שמץ של מושג, מה זה העולם הזה של חרדות וטיפול תרופתי, אז זה יכול להיות מאוד מאוד מציף ומבהיל. זאת אומרת, אם מהצד שלה, זה נראה לה בקטנה, טיפול תרופתי, התקפי חרדה, את לא אובדנית, יאללה ביי. מהצד שלי, זה הייתה חוויה שהיא מאוד מציפה ומפחידה. ואחרי שקיבלתי את האוקיי הזה, וזה כן הרגיע אותי באיזשהו אופן, אז התחלתי לטפל בעצמי. הלכתי לתהליך, דווקא לא אצל פסיכולוגית ולא אצל פסיכותרפיסטית, דווקא אצל מאמנת. ובתהליך הזה פשוט שיניתי את החיים שלי, מאלף ועטף, פשוט כל היסודות, כל האמונות, כל המחשבות, כל הדפוסים פשוט עלו למעלה, שעליהם בעצם נשענה החרדה, וזכיתי פשוט לבנות מחדש. ואז החלטתי שזה מה שאני רוצה לעשות בעצם עם אנשים אחרים. And the rest is history, מה שנקרא. אתם כבר יודעות.
נכון.
זהו, קדחתי.
לא, ממש לא.
איזה סיפור. אני... טוב, שמעתי אותו כבר, כאילו יצא לי לשמוע אותך מדברת על זה, אבל זה כל פעם עושה לי כזה... גם צמרמורת, אבל גם בקטע הכי טוב שיש ההבנה שאנחנו ברי שינוי, ואנחנו מסוגלים לעשות את זה... כשאני אומרת בכוחות עצמנו, זה לא אנחנו לבד, אבל אנחנו כן מסוגלים לשים... לעזור לעצמנו בצורה כזאת או אחרת.
לגמרי.
גם אם זה עם תמיכה מבחוץ.
נכון. אבל מדהים. זה אנחנו, כי אנחנו הם אלה שמקבלים את ההחלטה. ואז מהרגע שהדבר הזה קורה, שאני באה ואומרת, אני לא מוכנה לחיות ככה, באופן הזה, אני אעשה את מה שצריך בשביל לעזור לעצמי. מכאן הכל מתחיל. כן, כי זה כבר עניין של זמן. כן. אני יכולה למצוא פתרונות שהם יותר יעילים ושהם פחות יעילים, אבל את הפתרון אני אמצא כי אני החלטתי.
כן.
וזה אני, זה לא אף אחד, זה לא מקור חיצוני שעשה את זה.
הרבה פעמים, אבל הקושי הוא היכולת לזהות שמשהו שאת חובה הוא לא רגיל, כמו שאמרת בסיפור שלך האישי, שאת התחלת לזהות איך החרדה באה לידי ביטוי, לפני שידעת שזאת חרדה.
נכון.
פיזית בגוף שלך.
נכון.
ואז בעצם הלכת ולקחת את עצמך בידיים, והלכת לאנשי מקצוע כדי לקבל איזושהי הבחנה, ומשם יצאת לדרך, והצלחת לרפא את עצמך, והיום את באמת עוזרת להמון אנשים.
נכון.
אבל בהתחלה, אני יכולה להעיד לפחות על עצמי, שהייתי חובה התקפי חרדה, והייתי חובה כל מיני תסמינים כמו... דופק מוגבר ורעידות כן. וחוסר נשימה וגלי חום ולא ידעתי מה זה.
נכון, זה באמת אחד הקשיים הנפוצים, נקרא לזה בתחילת הדרך, שהרבה מאוד אנשים פשוט מגיעים לבית החולים, פשוט אני חווה התקף לב, תצילו. ובאמת נגיד אז אני מגיעה, ואז נגיד כמו שהפסיכיאטרית אמרה, לא, זה רק התקף חרדה, ולפעמים הדבר הזה הוא נוחת, מה שנקרא בן אדם קלט, אבל לפעמים הבן אדם מגיע שוב ושוב ושוב ושוב, ולא מצליח להאמין שמה שקורה לו בתוך הפאקינג גוף, זה תוצר...
זה קשור לנפש.
כן, כן.
אז כן, אני יכולה להעיד על עצמי שאני מגדירה את עצמי אישה מאוד חזקה, וגם מאוד מחוברת לעצמי, ולכן גם בדיעבד רק גיליתי שזה מה שחוויתי, ואני חושבת שיש הרבה אנשים היום שחווים תסמינים שונים שקשורים לעולמות החרדה ולא מודעים לזה.
לגמרי.
ובגלל זה גם באמת רצינו להעמיק בזה היום יותר בשיח, להבין איפה החרדה פוגשת אותנו ביום-יום, באינטראקציות שונות בחיים שלנו, ולנסות לנתח את זה, ולעזור לאנשים שאולי חווים כל מיני דברים ולא כל כך יודעים לשים על זה את האצבע.
לגמרי, לגמרי. רק נגיד משהו אחד קטן, ביחס למה שאמרת מקודם, שנגיד אנחנו משתמשים בביטוי לרפא את עצמנו, רק צריך להגיד ששום דבר לא חולה. אז בעצם, כן, בהקשר הזה, אין מה לרפא או לתקן, במובן הזה ששום דבר לא מקולקל או לא חולה. זאת אומרת, חרדה, אתם כבר יודעות את זה, כבר קדחתי לכן. וגם בעמוד, שזה בסך הכל, בסך הכל, רגש שהוא שלילי וטבעי ונורמלי. הרי אין אדם שלא מפחד. ובסוף השאלה, בהקשר המסוים או בהקשרים המסוימים, האם הפחד מנהל אותי או שאני מנהלת אותו? פעם, ובאמת, הפחד מנהל אותנו, ואני חושבת ש... באמת, הרוב יעידו על עצמם שבתחום מסוים, אפשר לומר שנגיד אנחנו נתקלים בתקופה כזאת או אחרת, שהפחד מנהל אותנו באיזשהו תחום, אז בעצם אנחנו יכולים, מה שנקרא, להרחיב את ארגז הכלים שלנו, או לייצר אותו מאפס, וגם בעצם מי שעושה את זה ועושה את זה באופן יעיל, יכול ממש לצמוח מהתהליך הזה.
קודם כל זה חשוב ממש הדיסקליימר הזה שנתת פה. זה, דיברת עכשיו על הקונספט הזה שזה יכול באמת ארגז כלים, מה זה בעצם ארגז כלים ואיך בונים אותו, ואני חושבת שזה קודם כל מאוד אינדיבידואלי לכל אחד.
נכון.
ומשהו שכל החיים אנחנו יכולים למצוא את עצמנו מבינים מה יותר מתאים ומה פחות, אז זה גם יכול מאוד להשתנות.
לגמרי.
כן, אני מאוד יכולה להזדהות עם זה.
כן, זה ממש מדויק, וגם חשוב להגיד שבימינו אנו, אז אנחנו ממש לא בקטע של ביקורת או האשמה, אבל אנחנו ממש מחפשים כל מיני פתרונות מהירים. תביא לי כלי, כן? עכשיו, האמת היא שהכלי הוא זניח בסופו של דבר ביחס לתהליך שהאדם יצטרך לעבור. זאת אומרת, אני בחוויה שלי רואה כלים בקליניקה כמה שנקרא פלסטר. כאילו, בוא, תיקח רגע איזשהו פלסטר, כדי שפעם ותהיה מאוד מאוד מוצף, תדע רגע איך...
לקחת את הנשימה העמוקה הזאת.
את הנשימה כמטאפורה, כי כן, כן יש
לגמרי.
כאלה שנשימות הן לא רלוונטיות.
יש כאלה שרוקדים.
בדיוק, זאת אומרת, בוא רגע נראה איך אנחנו שנייה לא מאבדים את זה, כדי שנוכל להיכנס עוד יותר פנימה. ואז כן, אז כלים הם, בחוויה שלי, לפחות איך שאנשים מתייחסים אליהם, זה overrated, כן? הדבר הבאמת באמת חשוב זה התהליך.
לגמרי.
שאגב, אפשר לעשות אותו גם עצמאית, לא תמיד חייב לעשות אותו בליווי מקצועי.
כשאת אומרת תהליך, את יכולה קצת יותר להרחיב על זה?
כן. אז בעצם ככה, לצורך העניין, נגיד אני חווה התקף חרדה, או לחילופין, תקופה מתמשכת של מתח או אי שקט. בסדר? ואז ככה, אני רוצה להבין מה עומד מאחורי זה. לפעמים זה פשוט... אני יודעת להצביע על הטריגרים.
אני סטודנטית, אני בתקופת הגשות.
נכון.
קלאסי.
נכון. אגב, זה שאני יודעת להצביע על הטריגרים, לא בהכרח אומר שאני יודע מה לעשות עם זה. כי לפעמים הדפוסים שלנו, הם חזקים יותר, כן, וצריך ככה, שוב, איזושהי התערבות. אז לפעמים אני אדע להצביע על הטריגר, ואז השאלה האם אני ככה יודעת מה לעשות, לא יודעת מה לעשות, פועלת באופן יעיל או לא, ולפעמים אני לא יודעת. נגיד, אני במקרה שלי, לא ידעתי. לא ידעתי מה דה פאק קורה. למה פתאום אני חווה פחד מוות? ממה? על מה ולמה? ותוך כדי חקירה התחלתי להבין מה קורה? אז נגיד במקרה שלי, עלה פחד מאוד מאוד גדול מהעתיד. הרגשתי שאני טובעת, לא במובן של אומס, במובן שאני לא נמצאת איפה שאני רוצה להיות, שאני לא חיה חיים אותנטיים, שאני נמצאת בתואר שמעניין לי את התחת, שאני לא מוגשמת בשום צורה. ואז הסתכלתי קדימה על משרה של עורכי דין, חס וחלילה,
לא מזלזלת במקצוע.
כן, 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 לא. אז והסתכלתי על להיות, אוקיי, עכשיו מ-9 בבוקר, עד 9 בערב, ולהסתכל בפסקי דין ובחוקים, ופשוט תפסתי את הראש ואמרתי, אומי גאד, מה לי ולזה? אני לא רוצה. אבל מה כן? אני לא יודעת מה כן, וכבר השקעתי 4 שנים בתואר, ואוי ואבוי, ואני אכזב את ההורים, ואני אכזב אנשים, ומה אני אלך, ומה אני אעשה, ומקצוע אחר, את מה התשוקה שלי, אבל לא עושים כסף מהתשוקה שלי.
וואי.
ובאמת...
הסרט שרץ.
בול.
להרבה אנשים.
להרבה אנשים, ובאמת, זאת אומרת, פשוט הרגשתי שאני בחוסר אונים. וזה הציף אותי, כי בחוויה שלי, להיות לא מוגשמת, מבחינתי, בחוויה שלי, זה חוסר אונים. וזה חוויה שמבחינתי מצריכה תגובה הישרדותית, מבחינת תת המודע שלי יותר נכון. אז זאת אומרת, אז תוך כדי חקירה התחלתי להבין מה קורה, מה הם הטריגרים, ואז מכאן, אוקיי, אז מה עושים? מה עושים? כן, כשמה עושים, לא תמיד חייב לבוא לידי ביטוי דרך פעולה, זאת אומרת, של doing. בסדר? ככה, זה יכול להיות שינוי בדפוסי החשיבה, זה יכול להיות עבודה על כל מיני דפוסים רגשיים, זה יכול להיות להיפטר מכל מיני חסמים, או לסגל לעצמי דפוסים אחרים. זהו, אז ככה, זה הרעיון, עניתי על השאלה. כן.
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 רציתי להגיד שנדבר רגע על זה שלי עלתה שאלה, כי את סיפרת את הסיפור, אז בדיוק גל אמרה שזה באמת קורה להרבה אנשים.
כן.
ורציתי לשאול ככה, כי אני חושבת שכשאומרים שזה קורה להרבה אנשים, זה יכול לקחת לשני כיוונים. כיוון אחד של, יאללה, זה קורה להרבה אנשים, אוקיי, אז אני עוד אחד שחווה את זה, בקטע השלילי, ומצד שני זה גם יכול לבוא בקטע חיובי, כי אתה מרגיע.
נכון.
שאתה לא לבד.
שאתה לא היחיד, ושכבר אנשים כזה חוו את זה, אז גם אתה יכול לעבור את זה, או ללמוד איך להתמודד עם זה ואיך לחיות עם זה.
נכון.
ורציתי כזה לדעת עם, איך זה נראה לרוב אצלך, או אפילו לא לרוב, איך באמת זה מתוקשר החוצה.
כן.
כשמדברים על זה ככה.
אני אגיד שבחוויה שלי, אני מקדישה הרבה זמן ומאמץ והפניית תשומת לב לחוויה הזאת של נרמול ולגיטימציה. אני מרגישה שבעצם... פעם ואפשר לנרמל ולתת לגיטימציה ולהיפטר מכל מיני סטיגמות ותוויות ששייכות לעידן הדינוזאורים, אז בעצם כבר יש איזושהי רגיעה משמעותית. זאת אומרת, כל עוד הבן אדם עוסק ב, רגע, זה תקין, זה לא תקין. אני נורמלי, אני פלופ. אני ללכת לטיפול, לא ללכת לטיפול. אבל מה זה אומר? מה זה לא אומר? זה כן חרדה, זה לא חרדה. אז זאת אומרת, הבן אדם עסוק בהסחות דעת.
כן.
הוא לא מגיע לפוינט, לעניין. ואז בעצם אני בחוויה שלי, אני אומרת, אוקיי, אני רוצה להפיץ בצורה אמונית חוויה של לגיטימציה ונרמול ולנטרל כמה שיותר הסחות דעת. כדי שהתהליכים של אנשים יהיו או יותר מהירים, או שהם יהיו יותר נגישים, או שיותר אנשים יעזו מלכתחילה לפנות ולטפל בעצמם.
כן.
כן, זאת אומרת, החוויה הזאת היא של, כולם חווים את זה, אז בקטנה, זה מה שנקרא מקום ממש סבבה להיות בו.
כן.
כאילו, וואלה, אוקיי, אז אני לא מתרגש מזה. וכבר, מה שנקרא, טק, פוצצתי את בלון החרדה. ככה אני קוראת לזה בקליניקה. אז אני מקדישה המון מאמץ בשביל הדבר הספציפי הזה.
ואחרי זה אנחנו גם נאמר איפה אפשר למצוא את כל
הכלים
המון מאמץ הזה.
כן.
בכיף.
בדיוק סיפרתי למאיה השבוע שהזנתי לפודקאסט שהתראיין ג'ון מאייר, מכירה את המוזיקאי?
כן.
והוא דיבר שם בפתיחות רבה, אני חייבת לציין, על חרדה. והתקפי חרדה שהוא היה חווה מאז... שהוא היה צעיר, והוא אמר שבאמת בשנות ה-90, היית אומר חרדה, ואנשים היו מסתכלים עליך, כאילו אתה פלופ.
לגמרי.
או שבאמת בכלל ולא הייתה מודעות לדברים. והוא ממש נתן דוגמה על זה שהוא היה יוצא לדייט עם מישהי.
כן.
ואז בדרך לדייט הייתה מתהפכת לו הבטן, באמת בצורה שהוא כבר, הוא לא יכול להיות מחוץ לבית, והוא מתקשר לבטל וחוזר הביתה.
כן.
כל מיני דברים כאלה, ואת אומרת כזה, איזה כיף גם שבן אדם במעמד כזה, שהוא סופרסטאר, מדבר ומנצל את הבמה לעלות סוגיות כל כך חשובות.
לגמרי.
והנה, כולם חווים את זה.
ממש ככה. כן, זה מדהים שכל מיני אנשים מוכרים באים ומשתפים באומץ ובאותנטיות על החוויה הזאת, כי אפשר להבין למה קשה, כן, לפתוח את זה. זה לא דבר שהוא מובן מאליו, זה כאילו לקחת את הקרביים שלי, להגיד, הנה, זה לא מובן מאליו, כן? זה אקט שהוא מצריך אומץ. וגם דיברנו על זה פעם קודמת, שהבושה זה חסם שהוא מרכזי וארור! ארור! כן, לא רק בהקשר של חרדה, בכל ההקשרים.
כן.
ומצד אחד ניתן, מצד שני, זאת אומרת, ניתן להבין. אז בעצם כשמישהו כזה נותן, מספר וחולק ומשתף את החוויה שלו, אז זה מהדהד. זה מהדהד הדבר הזה. זה פשוט עושה אפקט.
נכון.
ועדיין, למרות שהיום מדברים על זה בהרבה יותר פתיחות, וואו, כמות
עדיין ה... עדיין זה לא עובר לכולם.
עדיין
חלק.
יש הרבה מאוד אנשים שמתביישים ושבעצם מרגישים שמשהו פגום ושמשהו לא בסדר וככה, כן, אז כל מאמץ כזה, להעלות את המודעות ולדבר את הדברים האלה הוא בעיניי ממש מבורך.
אז בואו באמת נצלול, ניתן כל מיני סיטואציות שאנחנו חווינו.
נראה לי אפשר להתחיל עם הסיטואציה של ג'ון מאיר, כאילו, הוא לא יוכל לענות לי, אולי את כן.
ננצח אותו בלי שהוא יגיב.
לא, אני יכולה להגיד שאני פשוט חווה אותו דבר, כשאני נפגשת עם בן אדם חדש, שאני לא מכירה, זה מרגש אותי ברמת הפרפרים בבטן, אבל לפעמים בפרפרים האלה הם יותר מדי. זה ברמה של כזה, את מרגישה זרמים בגוף וכזה...
זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי בגדול מבחינה פיזיולוגית, אז התרגשות וחרדה הם בעצם נחווים באותו האופן. זאת אומרת, כן, הפרפרים, נגיד יש מי שפשוט יקרא לזה בחילה, וכן, אז ככה, ואז הייחוס המשמעות הוא ממש עושה את ההבדל. זאת אומרת, האם אני אומרת שאני מתרגשת, או האם אני אומרת שאני חרדה. מכאן נגזרים בעצם שני אופנים שונים. זאת אומרת, לגמרי חוויה אחרת. עכשיו, אני יכולה בגדול לנסות להגיד שאני מתרגשת, אבל אם אני לא מאמינה לזה, וזה סתם חרטה מבחינתי, אז זה לא יעבוד. כן, אני...
כן.
אם הבפנים שלי מאמין ש... זאת אומרת, לא, זה חרדה מה שאת עוברת עכשיו, וכאילו, אני לא באמת מייחסת משמעות של התרגשות, אז זאת אומרת, מה שאני מאמינה זה מה שקובע. אז כן, אז בעצם נגיד הבן אדם ככה, הבחורה או הבחור, בבואם לצאת לדייט, והם ככה לא מייחסים נגיד משמעות של התרגשות, אלא מייחסים משמעות של חרדה, כמו ג'ון מאיר. ומה שנקרא וואי וואי, ככה עוד כבר כשקבעתי את הדייט, לא רק בדרך אליו, אני מה שנקרא אוכל סרטים קשים. כן, מה יהיה?
מתהפכת המתים.
לגמרי, כן, ואז נגיד ממש כמו ג'ון מאיר, אני פשוט יכול להגיע למצב שאני מבטל. שפעם ואני מבטל עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אני כבר נכנס לתוך ביצת ההימנעות התובענית. מה שאומר שבעצם החרדה, מה שנקרא, נוגסת לה בעוד חלק ועוד חלק ועוד חלק בחיים שלי, ולפני שאני ככה מבין מה קורה, אני פשוט מנוהל לחלוטין. ואז אני פשוט אומר, טוב, אני חרד מדייטים. אז קודם כל, כן, צריך רגע פה להבין במובן הזה את החסם של ההימנעות, שהוא מאוד מאוד משמעותי, ואנחנו כן רוצים לעשות מה שנקרא בשפה המקצועית חשיפות שהן מותאמות אישית. זאת אומרת, צעדים קטנים כדי כל פעם לצאת טיפ 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 טיפה מאזור הנוחות. בסדר? ככה, אז זה דבר אחד. הדבר השני, והעוד יותר משמעותי, זה שוב, כמו שאמרנו, להבין מה קורה שם. מה בעצם מקור החרדה? כי נכון, אנחנו מבינות שלכל אחד זה נגיד יושב על משהו אחר.
כן.
אז נגיד יהיה אדם שפשוט יגיד, אני לא מסוגל לשאת דחייה. אם היא לא תרצה, אני לא יכול לשאת את זה. עכשיו, וזה גם יכול להסתעף, כי נגיד, אם אני ארצה אותה והיא לא תרצה, או שנגיד היום ישבתי עם בחורה בקליניקה והיא אומרת לי, לא, זה לא משנה אם הוא ירצה או לא. כל דחייה היא מבחינתי לא באה בחשבון. בסדר? אז ככה, ואז אנחנו מתחילות לחקור את זה, להבין מה קורה שם, על מה זה יושב, מה החוויה, מה קרה, ואיפה ומתי. לא תמיד אנחנו, ככה יש איזשהו סיפור מכונן, כן?
כן.
אז בעצם זה נגיד שתי דוגמאות. נגיד למשל, דוגמה אחרת לגמרי יכולה להיות מה שנקרא החרדה מהחרדה. זאת אומרת, אני לא מפליגה קדימה ואומרת מה יהיה, לא ירצה, כן ירצה, אלא אני מפחדת שאני פשוט אחווה את כיף חרדה בדרך או במהלך הדייט. את כיף חרדה זה הדבר שאני לא יכולה לסבול, ולכן בעצם אני לא רוצה. בסדר? ככה.
כן, שוב, האימנות מראש, כן.
בדיוק. אז נגיד לכל אחד משלושת הדוגמאות האלה, אנחנו נגזור מתווה טיפולי אחר. כן? זאת אומרת, החקירה, התשאול משתנה, ואז נגיד מבחינת הצעדים יכולים להיות קווים משיקים. ויכול להיות, כמו נגיד דוגמה נוספת, שאני פשוט סובלת מחרדה חברתית. בסדר? וכל מה שקשור מבחינתי באינטראקציות עם בני אדם, הוא מעורר בי חרדה. כן? זה לא בהכרח קשור דווקא למשהו רומנטי, להקשר רומנטי, אלא כל אינטראקציה, אולי בתנאים כאלה ואחרים, היא מעוררת בי איזשהו אי-נוחות. ואז שם אני ארצה להבין מה, למה, מה, בעצם במה אתה מאמין שאינטראקציות חברתיות נחוות עבורך כסכנה כל פעם מחדש.
נגיד בן אדם שעבר השפלה בגיל יותר צעיר, אולי אפילו איזשהו, היה מנודה חברתית.
לגמרי יכול להיות, אבל אני רוצה להגיד שלא חייב.
כן.
זאת אומרת, נגיד היום יושבה אצלי בחורה בקליניקה, והיא רוצה זוגיות. תוך כדי תשאול, אנחנו מבינות שהיא אף פעם לא הייתה במערכת יחסים זוגית, והיא באמת ממש ממש עמוק בתוך ההימנעות. תוך כדי חקירה, היא, נגיד, יש עכשיו איזשהו בחור שרוצה להיפגש איתה, ולא, אני לא יכולה. למרות שאני אפילו לא כל כך יודעת אם אני בעניין שלו. כן, זאת אומרת, מה שמעיד לנו שהפחד מתחייה הוא כל כך עז. כן, כי, נכון, כי אם הוא לא מעניין אותי, אז מה, על פניו, מה כל כך...
מה הסיכון?
כן. אז אנחנו מאתרות בגוף חוויה של קיבוץ, של ככה מועקה בחזה, ואנחנו מתרכזות בתחושות האלה ובחוויה שלה, שהיא ככה לא באמת מעניינת ומבחינתה אופציה ב', והיא מעידה על עצמה שזה התפשרות אם הוא ילך איתי, מתרכזות בחוויה הזאת ומגלות בעצם מה שמבחינתה הכי לא קשור בעולם, שבכיתה ב' בעצם היה לה חבר, בכיתה א', סליחה, היה לה חבר, והחבר הזה פשוט בחר במישהי אחרת.
וואי.
וככה מבינות שהמסקנה שאותה ילדה הסיקה היא שהיא בעצם התפשרות, אופציה ב'. ומאז היא מסתובבת בעולם בגיל 30 עם תודעה של ילדה בת 6 בכל מה שקשור לדחייה.
וואו.
וזה ככה לא איזשהו מקרה טראומטי, נכון? זה לא... אבל בעבור ילדה בת 6, כן. ואז, אוקיי, מכאן מתחילה, זה ממש קצה קצו
וואו.
של פיצוח, שעכשיו הוא ילווה בתהליך שלם, כן? בכיוון שיש כל כך הרבה אימנויות, ואנחנו בעצם רוצות ממש לעשות עקב בצעד אגודל, כן? עבודה שהיא מלאכת מחשבת, מצריכה הרבה התמסרות ואומץ.
כן, זה תהליך לא פשוט.
נכון, וזה דוגמה. כן, הדוגמאות הן, כמספר הדוגמאות, מספר האנשים, מספר הדוגמאות.
מקודם, אני מנסה לחשוב, את מקודם גם סיפרת את הסיפור שלה, נגיד במקרה שלה, אני לא יודעת אם יש, אם שמתם לזה, כמו שאמרנו, איזשהו שם של אימנעות, אם באמת דיברתם על זה בשיח כזה. כי לי עלה לדוגמה, העובדה שיש... יש הרבה חשיבות, כמו שאמרנו, שמדברים על הדברים בצורה של התרגשות או חרדה.
נכון.
לבין אומרים אם נגיד אני חרדתית או שאני חווה חרדה.
נכון.
ורציתי כזה קצת לדון על הניסוח הזה.
אז הניסוח הוא מאוד חשוב. כלומר, מה שאת בעצם שואלת זה, האם יש חשיבות?
כן, בדיוק.
לבעצם לניסוח של אני חרדתית, נכון? ברמת הזהות. זאת אומרת, אני מגדירה את עצמי כאדם חרדתי. או בעצם אני ככה מפרידה את החרדה מהזהות שלי, וככה מתייחסת אליה כאל דפוס. נגיד אני מתמודדת עם חרדה. האם יש הבדל בין אני חרדתית לאני מתמודדת עם חרדה? עכשיו, כל אדם שכן רק ישמע מעצם ניסוח השאלה, כנראה שיגיד שכן, יש הבדל, כן, כשאני שומעת אני חרדתית, לבין אני מתמודדת עם חרדה. נכון? פעם ואני מתייחסת אל הנוסח אני חרדתית, זה משהו שהוא קבוע, נכון? כי מה לעשות? זהות, זה דבר שהוא יותר קבוע.
כן.
הוא לא זמני, נקרא לזה, למרות שגם, אנחנו כל הזמן משתנים, אבל בעצם נגיד בזהות שלי, אני אימא, נכון? אני אישה. אני גם מתייחסת למטפלת, כן? עכשיו, הדברים האלה לא משתנים כל שני וחמישי, בטח שלא אני, זה שאני אימא ואני אישה. אז נגיד, זה חלקים מהזהות שלי. פעם שאני מכניסה לשם חרדתית, אז אני כבר בעצם מתייחסת לחרדה כמשהו שהוא קבוע וסטטי. לעומת, אני מתמודדת עם חרדה, או אני מתמודדת עם, לא יודעת, ילדה שעכשיו צומחות לשיניים. אז זה כבר מצב שהוא זמני, נכון? זה לא קבוע וסטטי ו... זה משהו שהוא זמני, שהוא בר שינוי, שהוא גם, אני יכולה למצוא לו פתרון, ובאמת שרק מעצם הניסוח יש הבדל משמעותי בחוויה. אממה, גם פה צריך להבין, האם לפעמים אנחנו, כן, אז טוב, אז אני אשנה את הנוסח, אבל מבפנים אני לא מאמינה לזה, ואז פה צריך עבודה שהיא יותר עמוקה. אז נגיד בקליניקה, אני תמיד אשתמש בניסוחים, אני אלך עם הניסוחים של המטופלת, כי לפני שאנחנו רוצות לשנות משהו, אז אנחנו צריכות רגע...
להבין מה יש.
כן, אנחנו צריכות מה שנקרא, לשבת...
להיות באותה שפה.
בדיוק, לשבת ביחד בבור, ורק אז אפשר להוביל איזשהו שינוי.
כן, זה נגיד חשוב מה שאמרת, כי באמת אני מסתכלת על זה גם כשאנחנו מדברים אפילו בדיון עם אנשים אחרים, כשמישהו מתאר לנו את התחושות שלו, אז כזה, איך באמת לשקף את זה? האם באמת לדבר על זה באותה שפה, או רגע כזה? כי בסופו של דבר אני לא יודעת מה קורה אצל חברה שלי, או איך היא תופסת את זה בראש. האם אני אומרת את המשפט הזה? האם אני... מנסה איכשהו לשנות את הגישה שלה, את מבינה למה אני מתכוונת?
כן.
או שאני פשוט נשארת עם זה כרגע כמו שזה בשיח?
אז שאלה מעולה, זה תלוי מה המטרה שלנו, אבל ככה, אם המטרה זה בעצם לגרום לצד השני, לזה שיושב מולי כרגע, להרגיש טוב במובן שהוא מוקשב והוא מוכל, ומה שנקרא, אני רוצה לתת תוקף לרגשות שלו, אז אני ארצה להשתמש בשפה שלו. אני ארצה גם אולי לפשט כל מיני מושגים מורכבים, זאת אומרת, להבין את עולמו. בסדר, נגיד, מה זה אומר חרדה מבחינתך? כן? מבחינתי זה הקאות וזה שחור. מבחינתי זה מחשבות תורדניות. אז אנחנו רגע, בוא נבין כרגע מה זה מבחינתך, כי אתה כרגע זה העניין. ואז בעצם פעם וברור לנו, ואנחנו באותו לבל, אז אפשר גם להתקדם למקומות אחרים. אז שאלה חשובה.
כן. ונגיד, איך אני יכולה באמת על עצמי להבחין מתי אני חווה חרדה? איך אני יכולה לדעת את זה?
אז תראי, בגדול, ככה, מבלי להיכנס להגדרות שדיברנו עליהן כבר פעם קודמת, כן, אנחנו רוצים, זאת אומרת, לשים לב לכל מיני סימפטומים. הסימפטומים יכולים להיות פיזיולוגיים, נכון? מכירות דופק מואץ, רעד, זהה, כן? ולחילופין, הצד השני של המטבע, שלא תמיד מדובר, שזה תחושות של פריז, שיתוק, כיפאון, ניתוק, בסדר? ככה פשוט מרגישה או מנותקת מהזמן ומהמקום, או מעצמי, מהגוף שלי. ככה אלה שני צדדים של אותו מטבע בעצם. לא תמיד החרדה באה לידי ביטוי, דווקא בהצפה ובווי ווי ווי. לפעמים ככה זה ממש לא רואים את זה. ואני, הבן אדם שמולי, יכול ממש כאילו לחשוב שהכל טוב. ואני מבפנים... כן, במצוקה. אז יש לנו את הסימפטומים הפיזיולוגיים, יש לנו גם כל מיני סימפטומים פסיכולוגיים. נגיד, הפחד שאני מאבדת השפיות, שאני עומדת למות, שאני חייבת לברוח, שאני עומדת להיחנק, שאני עומדת להתעלף. בסדר? סימפטומים פיזיולוגיים. וגם, זה יכול לבוא לידי ביטוי בצורה של מחשבות תורדניות. נגיד, הרבה אנשים אומרים לי, לא, אבל אני לא חווה התקף חרדה. פשוט בלי הפסקה, המוח שלי... אני פשוט ממש בתוך הראש של עצמי, ואני... המחשבות...
רצות.
כן. וגם חשוב להגיד שיש... שאנחנו יכולים לחוות חרדה בצורה של התקף חרדה קלאסי, נגיד כמו שאנחנו רואים בסרטים, איזשהו פיק כזה של אימה, של חוויית אימה. יכולים גם לחוות את זה בצורה שהיא מתמשכת וקבועה. פשוט להיות... כל הזמן, באי שקט ועם כל מיני סימפטומים נלווים, נגיד, הרבה פעמים פונים אליי, אני, איך זה יכול להיות? מה, זה יכול להיות שיש לי כבר שבועיים 24-7 סחרחורת? כן, זה יכול להיות. אם החרדה שלך לא מטופלת, ובעצם אותו גורם לחרדה ממשיך בעצם, אז כן, למה שזה לא יהיה בעצם? כן, זה
כן, כן,
נכון,
כן,
זה כן. כאילו, כן, זה יכול להיות, מה, לגמרי. כן, לא, זה יכול להיות שאני מנותקת כבר חודש? כן, זה יכול להיות שאת עד כדי כך מרגישה במצוקה ומוצפת ולא ממושאבת, ואת נגיד ממשיכה כרגיל, אז בעצם זה מצב עוד יותר מחמיר, ולכן את מנותקת חודש.
כן. אני חושבת שפה גם טוב להוסיף שיש לנו פרק שלם איתך בר על איך מתמודדים עם חרדה.
כן.
שממש פתחנו ודיברנו על כל הנושא, אז ככה...
נכון.
היו לנו גם הרבה שאלות מעוקבות, הכנסנו כאן כמה. איך מתמודדים עם טריגרים של חרדה שלא יודעים מה המקור שלהם? למשל, חרדת קהל.
טוב, בואו נראה איך מתייחסים לשאלה הזאת, כי חרדת קהל זה בעצם החרדה הכי נפוצה בבוק.
באמת?
כן, זה אחת החרדות הנפוצות, שגם פה, כן, כמו שאמרנו, על להתחבר לעולם של הבן אדם, צריך להבין מה זה קהל מבחינתך. יש מטופל שמבחינתו קהל זה שני אנשים, ויש מטופל שמבחינתו קהל זה במה. במה מקצועית, בסדר? אז ככה...
בואי נלך על משהו סטנדרטי, כאילו, את בקבוצה של... בכיתה, ואת צריכה לדבר מול הכיתה, נגיד.
כן.
משהו כזה.
אז נגיד ככה, בעצם גם פה, כל דבר שהוא לא טבעי או שגרתי, כן, אז אפשר להגיד שהוא מעורר אי נוחות, כן? או פחד או חרדה, תלוי איפה אנחנו על הסקאלה, אצל יותר אנשים. בסדר? אז ככה, שאלה אם האם אנחנו מתייחסות לתשובה מול כיתה, כאל משהו שבשגרה או לא. בסדר? ככה, איזשהו אירוע שהוא נורמטיבי או לא. ואז בעצם גם כאן אנחנו נרצה להבין אצל הבן אדם הספציפי, בתוך התהליך שלו, ככה, מה קורה? זאת אומרת, אז לפעמים יש טריגר שאנחנו נוכל לאתר אותו, אבל לפעמים לא. לפעמים זה לא בהכרח היה שם אירוע מכונן, ולא תמיד ככה... זאת אומרת, כשאני מתכוונת טריגר בהקשר הזה לאירוע מכונן, ויכול להיות שככה בעצם יש לי מערכת של אמונות שבעצם גורמות לי לפרש את האירוע הזה כאירוע מסוכן.
כן.
ואז ככה מפה אנחנו נרצה לפרק את האמונות האלה. יכול להיות שגם נרצה להבין מה האירוע שגרם לאמונות האלה, אבל לא בהכרח, לפעמים גם לגמרי כן. אפשר להסתדר בלי, זאת אומרת, אני לא חייבת לאחז באובססיביות ולזכור איזשהו אירוע.
לא, פשוט אמרנו, למה, אם אני לא זוכרת בהכרח שיש טריגר, למה בהכרח זה משהו שאני תופסת כמעלה בי חרדה? אולי כי אני מפחדת, כמו שאמרת בהתחלה, להשפיל את עצמי, אני מפחדת שיצחקו עליי, אני לא מרגישה בנוח.
כן. פשוט נגיד שלא תמיד חייב והכרחי לאתר דווקא את המקור במובן של מאיפה הדפוס הזה התהווה. לפעמים אנחנו יכולים פשוט לעבוד מה שנקרא עם מה שחי בחדר, מה שחי בהווה, ומשם לעשות עבודה. וזה תלוי בכל מקרה ומקרה, האם הכרחי וחיוני לפצח את ה... את האירוע המכונן ואת המקור, או לא?
כן, את לא חייבת לחוות דייט נוראי בשביל לפתח חרדה מדייטים, את לא חייבת לחוות...
את לא חייבת לחוות שום דבר נוראי בשביל...
בשביל החרדה.
כן, אז זאת אומרת, לפעמים יש איזשהו אירוע, ולפעמים אני יכולה לעבוד גם מבלי לזהות איזשהו אירוע, רק דרך מה שמפעיל אותי שוב ושוב, בצורה חזרתית.
כן.
מה עם חרדה ממערכות יחסים? איך להתמודד? עוד שאלה שאלתה.
חרדה ממערכות יחסים. אז גם פה אנחנו, ממש חשוב לנו להבין מה זה אומר. מה זה אומר חרדה ממערכות יחסים? כן?
נגיד זוגיות.
אז זאת אומרת, אז האם הבחורה הזאת היא נמנעת לגמרי ממערכות יחסים ורוצה לייצר זוגיות וזה התהליך? או האם הבחורה הזאת היא כבר בתוך מערכת יחסים ושם היא חרדה מכל ריב, שמה היא הולכת להינטש. בסדר? ככה, או
כן,
שהיא...
כן, שזה יכול להתבטא בהמון המון מובדים.
נכון,
מובדים.
או שהיא בתוך מערכת יחסים, והיא כל היום בודקת את הבן זוג שלה, ועושה לו מבחנים, כי בחוויה שלה היא מרגישה לא מספיק אהובה, וחרדה כל רגע שהוא הולך לעזוב, כי הוא לא אוהב אותה מספיק, למרות שהוא מבחינתו מקיז דם בגללה. כן, ויוצא במחוות ומה לא. והיא בעצם, זאת אומרת, זה לא קשור אליו בכלל, זה קשור רק לחוויה הפנימית שלה.
כן.
בסדר, אז...
אז יש לנו פה איזו שאלה. כן. יש עוד מישהי ששאלה. לא מצליחה לסמוך על הבן זוג ב-100%, למרות שהוא מעולם לא הראה סיבה לא לסמוך עליו. מה עושים? שזה ממש מה שעכשיו אמרת.
כן, אז מה עושים? אז פעם ובעצם הדפוס הזה מחבל לך במערכת היחסים, ובעצם את לא מצליחה להתמסר לחוויה הזוגית וליהנות מהזוגיות ולהתערם ממנה ולקבל את כל הבנפיט שזוגיות יכולה להציע, ואת מרגישה כל הזמן בחוויית איום, אז לפנות לתהליך טיפולי או אימוני. כן, כי בעצם כבר מהשאלה אפשר לזהות שזה לא באמת about him, זה about you. מה שאומר שלא משנה מי יהיה במקומו.
זה יחזור על עצמו.
זה יחזור על עצמו, כן? עכשיו, אם זה נגיד משהו שקשור אליו ולאינטראקציה ביניהם, אז סבבה, אז אפשר בעצם למצוא איך לתקשר. אגב, יש פרק עם לינדה על תקשורת מקרבת.
אופה!
ואז אפשר להשתמש בכלים. ואם ככה, כמו שהיא מעידה, היא לא, למרות שמה שהיא אומרת זה שהוא...
הוא לא עשה שום דבר
ש... הוא לא הראה סיבה.
כן.
עכשיו, גם פה כאילו, יכול להיות שבעצם הוא לא הראה סיבה, אבל אני כן חשה כל מיני דברים...
אינטואיציה.
צריך להבין בדיוק
מה קורה שם.
כן, האם זה אינטואיציה שאנחנו רוצות לחקור, או האם בעצם שוב זה נובע מאיזושהי חוויה מגבילה. בסדר? ואז זה מאוד מאוד חשוב, כי אם יש בחור או בחורה, whatever, שבעצם רוצים להיות איתך בזוגיות, ורוצים להעניק לך, ורוצים להיות שם בשבילך, אבל את לא מסוגלת לתת לזה להיכנס פנימה, אז חבל.
כן, גם על זה דיברנו באחד הפרקים שלנו. זה מאוד נפוץ, מסתבר.
מאוד.
כן.
כן, זה מאוד נפוץ, וגם כאן, זאת אומרת, אני חושבת שבכל מה שקשור במערכות יחסים, כן מהניסיון שלי, אז יש כל מיני דברים שקשורים בעבר, כן? זה לא אומר שעכשיו אנחנו 20 שנה על ספת הפסיכולוג, כן, אבל אנחנו, כן, חשוב לנו לאתר בכדי להתקדם.
כן, וואו. טוב.
אז בר, תודה רבה.
תודה
כרגיל,
לכם.
כרגיל וכמו תמיד, אני מרגישה שהשיחות שלנו נותנות הרבה.
כפרה עליכם.
טוב, אני מתרגשת ממש בר. רגע לפני שנסיים, את יכולה לשתף ככה איפה אפשר למצוא אותך מעבר לפודקאסט שלנו פה?
כן. אפשר למצוא את כל מה שאני עושה, גם בעמוד אינסטגרם וגם באתר שלי, וממש ככה להתרם מהרבה ערך בכל מה שקשור לחרדות ומערכות יחסים.
אנחנו נוסיף קישור.
כן, וזהו, וגם באתר, הכל מרוכז שמה, מאלף ועטף.
איזה כיף. טוב.
ממליצות לכן מאוד להיכנס.
לגמרי. זה אחד העמודים האהובים עליי באינסטגרם. לגמרי. טוב, אז אנחנו מסיימות. כרגיל נאמר שאם נהנתם ואהבתם את הפרק, אנחנו נשמח שתשתפו אותו ותשתפו אותנו באיך הוא גרם לכם להרגיש, והאם זה העלה בכם כל מיני מחשבות. ואנחנו נתראה בשבוע הבא.